פרטי אחד אחד, אין, אל תחשוב שיש. אבל זה, יכול להיות שעוד ימציאו איזו מכונה שהיא מגלה מראש את כל זה, ויכול להיות, אני לא יודע, אבל אפשר למצוא פתרונות. כן.
שזה
יהיה? לא, זה לא קורה במהדרין, זה לא נקרא מהדרין. מהדרין, אז אם יש לך שני אנשי צוות, אנחנו היינו מגיעים ה-24, עלינו ל-26, כשיש עופות טובים, בריאים, תלוי באיזה משק זה. אז אנחנו מגיעים ל-28.
מה, בדקה?
כן. עם שני אנשים, כל אחד 14 עופות יכול בהחלט לבדוק. למה? מתוך 100 יצאו אולי 2-3 שיש להם בעיות. אז זה אחוזים אפסיים. אז אין כל כך בעיה. אבל כשזה עופות, מתחיל להיות עופות לא טובים, מיד צריך להוריד את המהירות. ויש כאלה שמחזיקים 3 אנשי צוות. ואז ב3 אנשי צוות אתה יכול להגביר את המהירות אפילו עד 36.
אז
איך מ-36 ל-400? מה? איך?
אז
מכל
36
בדקה? אז אני הספקתי, אתה לא הקשבתי.
הקשבתי, אבל זה עדיין
מניח. לא הקשבתי. 36 זה בדיקה ידנית אחד-אחד, בתכנית. כל אוף הוא לא יעבור עד שהמשגיח שעומד לידו לא מותח. הצומת הגידים חתוך, פתוח, והוא מכניס את אצבעו ואת שתי אצבעותיו לשתי הרגליים ומותח ומוודא שזה בסדר, ואז, וזה ממשיך תוך כדי נסיעה. אבל כשזה 100 או 60 או אפילו 60 או אפילו 50 הוא לא יכול לעשות, אז הוא רק מסתכל בעין. אז זה לא בדיקה. אם הוא רואה פעם אחד מ-100 או 2 מ-100 איזה צורה, איזה דבר שמעורר חשד, הוא תופס אותו ואפילו לא פתוח, הוא במשש אותו ביד.
זהו,
והוא מחליט תוך הלקיק שנייה אם זה יהיה טרף, אם זה יהיה, כי זה טס כבר, או אם זה עדיין בסדר. אז זה לא נקרא מהדרין. הבנת אותי? אם לא בודקים ביד לא ייקרא מהדרין.
יש מצב שיש בעיה, אז אפשר לעצור את זה דרך המכונה, כאילו
הכל אפשר, הכל אפשר, אבל תעשה את זה 3 פעמים, כל המפעל יקום עליך. אתה משבית לפעמים 250 עובדים. אתה צריך להבין שזאת תגובת שרשרת, וגם אחורה אחריך השוחטים שם עובדים, אתה, כי אתה נמצא כבר במרכז צומת, וגם אחריך, ויש הכשרה ויש, ואתה גורם נזק למפעל. אז גם על זה לחשוב. כן. לכן צריך מראש. מראש קובעים, זה הסטנדרט, אלה החוקים, אותו דבר בבשר. מחילה, אם אפשר רק לסגור את הדלת שם. זה זוועה. ברזל וברזל, זה השם שמו. אותו דבר בבשר. בבשר, בכל בהמות ששוחטים 60 לשעה, זה מצב אידיאלי, מצוין, מהדרין, אפשר לשחוט יפה מאוד ולבדוק כמו שצריך. ברגע שזה עובר את זה, אז רק אם זה בהמות באמת נקיות שרובם יוצאים חלק, דבר נדיר, אז אתה יכול ב-80 להסתדר. אבל אם הגעת ל-90, הגעת ל-100, לא קיים מצב שזה באמת יכול להיות בסדר. ויש כאלה שמגיעים, אני אגלה לך ל-140, ואפילו שמעתי על 160. שזה צחוק, ממש צוחקים על הציבור ברש גלה. עכשיו מה זה קורה? זה מפעלים. למשל בארגנטינה 36 מפעלים שונים יש. כל מפעל בנוי בצורה אחרת, מורכב בצורה אחרת, המהירות שלו שונה, הפועלים שלו, הצוות, מספר אנשי הצוות, החלוקה של העבודה שונה. זה תלוי בהמון המון גורמים. אז יש, אנחנו מחפשים בראש מפעל שהוא באמת עובד באיטיות ומסתדרים איתו, ובהתאם זה גם התשלום, זהו. אבל יש מפעל שהוא בנוי בצורה מהירה, הוא לא יסכים איתך, זה גורם לו הפסדים. תתאר לך שהתפוקה שלו ליום, במקום להוציא 1,000 ראשים, הוא מוציא רק 400 ראשים, אז מה, הוא אומר, אני, כל זה אני עובד יום שלם, ויש לי צוות כזה של עובדים על 400 ראש, אני לא צריך אותך. לך מפה. הרוסי בא אליי, אומר לי, אני לא רוצה כלום, אני נותן לו כדור בראש, לא סכינים ולא בדיקות ולא כלום, פושט את האור ולוקח את הבהמה כמו שהיא. אז משתלם לו יותר, ואחר כך בא הסיני מצד שני, אותו דבר, אז הוא אומר, תעשה לי טובה, לך תמצא מקום אחר. טוב. נוסף לכל זה, היום הבשר קפץ, המחירים גם קפצו עוד. וכל הזמן מצב של עלייה.
עלייה.
כן.
אני
מבין
שהמחלוקת בגמרא. מה המחלוקת?
אני עוד לא נכנסתי לגמרא. אני רק נתתי דברי רקע. אז יש לנו את הצומת, קודם כל רציתי שנראה איך זה נראה בציור. אז יש לנו את ה... איפה אנחנו באיזה מספר?
מ-43.
אז יש לנו לדעה... אני מתחיל עם הדעה השנייה, למטה, זה מקדימה. ואילו הדעה הראשונה אומרת לא, זה בעקב, זה בדיוק בין שתי העצמות, מקום החיבור העצמות למטה. הם עולים הגידים עד איפה? עד מקום שמתפשטים. איפה? בירק. בירק, ולמדנו שבוע שעבר, שהם מתחילים כמו עץ, שבצינור, אני אקרא לזה הצינור של העץ, התחתון, אז כל הגידים שלו הם עדיין במצב שהם יחד, שמגיעים להתבצלות הענפים, אז גם הגידים של העץ מתחילים להתבצל. אז עד המקום שמתחיל להתבצל, כל זה יקרה צומת הגידים, ששם זה יכול להטריף. שאם מצאתי בעיה, אז זה מטריף. עכשיו בואו נראה את הגמרא. והנה הוא צייר לך פה תמונה כל כך יפה. אתה רואה את כל השישה עשר הגידים. אתה רואה אותם? הם שישה עשר גידים. אבל לא חייבים לבדוק את כולם. כי די אם אתה בודק אחד או שתיים, ובזה אתה כבר מגלה האם יש בעיה בצומת הגידים לעוף זה או לבהמה זו או לא.
אחד קרוע, הכל פסול?
איך?
אחד קרוע, הכל פסול?
ודאי, כן. הצומת הגידים שאמרו אני קורא גמרא מקום שהגידים צומתים בו. איפה זה מקום שהגידים צומתים בו? יש לנו שתי דעות בגמרא. אחד שזה אומר זה קדימה, והשני אומר לא, זה שמה באחורה בצד העקב. וממקום שצומתים בו עד מקום שמתפשטים, זה למעלה, זה המקום שמתפשטים, ששם מתחיל הגידים מתחילים להתפצל כלפי מעלה. כל האזור הזה חייב להיות סגור, הרמטי ובריא ומתוח כמו שצריך. אם מצאנו שם רעותה, נתק או קלקול, כל הבהמה טרפה. זה הפסד נורא. והעופות שתסר חוטי עבור, יפסיק חדיני הוא טרף ה... זה העניין. אז הנה הוא צייר לך את זה. עכשיו זה מובן? יופי. למעלה יש את זה גם את אותו ציור, ונקרא איזה רגע, ואלו הם צומת הגידים, ואלו הם צומת הגידים, רבה אמר רב השד, אר גרמה ולבר, זאת אומרת כלפי חוץ, ואילו רבה ורבונה אמר רב השד, דגרמה ולגב, זאת אומרת, מהעצם, הגרמה זה העצם ופנימה. רבה בריה דרבה ברבונה המגרסה, דאלוי ארקומה. אז הנה אלוי ארקומה זה כאן בצד ימין, הארקום, כאן הגרמה לרגב זה דעה השנייה כלפי פנים, ושם למעלה דעה א' כלפי חוץ. כן. זהו. האמת שבבהמות אנחנו כמעט ולא בודקים, כיוון שלא מצוי. בעופות חייבים לדאוג כי זה מצוי. לפעמים בין 5% עד 15% טרף יכול להיות. שזה בדרך כלל צומת הגידים למעלה מ-5%, אז אנחנו עוצרים ואומרים לו תחליף לי את המשק. כי זה מתחיל להיות צרות, זה בעיה די חמורה. פעם חשבו שזה בעיה בעוף. פעם חשבו שזה בגלל שזורקים את הארגזים. או בגלל שהתרנגולות רובצות כל הזמן ללא תנועה במשך שלושה ימים, מרגע שאספו אותם מהלולים, לפי המזל שלהם, עד הרגע שהגיעו לתא השחיטה. אבל היום מתברר שזה לא זה, זה מחלה, ושזה נדיף שפוגע להם בצומת הגידים, וזה עובר, אצל עופות זה משהו מבהיל. זה עובר במהירות עצומה, ולא רק זה, אם יש לול במרחק קילומטר עד שלוש מאותו מקום, מגיע לשם גם כן אותו וירוס, אותו חיידק. זה נזקים מדהימים. היום קיצרו את העדכון מהשבוע, קיצרו את הזמן. אני כשהתחלנו לפני שבע שנים את השחיטה, היה לוקח שלושה חודשים לעוף מרגע שהוא יצא מהביצה עד שהוא הגיע לשחיטה. הגענו ל-41 יום, היום אנחנו ב-36 יום. 36 ימים, זה לא יהיה בעולם, כך פרחה בבית, הוא עדיין אפרוח, אין לו עדיין נוצות. היום הוא מגיע למשחטה, זה עוף בין 30, יש לו תעודה, 36 ימים. יותר מזה לא משתלם להם להחזיק, זה לא עולה להם כסף.
כמה הוא שוקל עוף כזה?
מה זה כמה הוא שוקל? הוא שוקל, זה העוף שאתה אוכל.
זה לא שהמספר אחד.
כל המספרים כולם.
ב-36 ימים?
36 ימים. כן?
זה הזריקות שמזריקים.
זה, יש ענבים בחורף, אתה לא רואה? והבטיחים בשלג. כן? היום הכל יש.
המושג ביאדלין שאמרת שהם בודקים את צומת הגידים, זה גם ברבנות או רק בדצים?
לא, רבנות אף פעם לא בודקים צומת.
אז הם משתמשים במושג ביאדלין וזה מתחיל.
יפה, אז לכן היום משתנה השם לבלץ. ביאדלין לבד זה לא מספיק. רבנות רגילה זה אין בכלל מפקח. לוקחים את העוף, שוחטים, אותו שוחט יכול לשחוט 4 שעות ולא בודק את השקית. ולא כלום ולא שום דבר. אבל רבנות מהדרין, אז יש כבר יותר בדיקה על הסכין, ויש גם כן משגיח שעומד לראות מבחוץ את צומת הגידים, או את הריאות, הוא רואה אותם, מוציאים אותם, אז הוא מסתכל רק בקשר עין. אבל המהירות היא מהירות. זה מה שקורה למשל, לדוגמה, אני אתן לך כמה דוגמאות, בעוף בית שאן, ואחר כך יש לך בעוף חדרה, את זה, ויש את זה, איפה ראיתי את זה, בעוד מקום, שזה גם כן אותו דבר. הם עומדים ומסתכלים, אפילו 3 אנשי צוות, מסתכלים, הם עומדים על ליין, די גבוה.
במולבך?
אני לא הזכרתי שמות.
לא,
הזכרתי מקומות.
במולבך.
הזכרתי מקומות. יש לך את זה בבית שען, היה את זה בקריית שמונה, היום לא יודע, קריית שמונה לא עובדים, יש את זה גם בחדרה, יש את זה גם במרכז, יש את זה איפה? באשדוד נדמה לי. כן, יש את זה גם באשקלון. אומנם אלה משחטות יותר קטנות, אבל הגדולות יותר שפרוסות על כל הארץ, זה המרכזיות. זהו, זה ההבדל. אז מהדרין זה אומר שהוא רואה את זה מבחוץ. בדץ, מה שבאמת, היום גם בדץ מתקלקל, יש הרבה עופות בדץ שהם לא בדץ, קוראים להם בדץ. בדץ זה צריך להיות העוף שהצומת גידים חתוך, בדוק, שהריאות לא נמצאות, אז הוציאו אותם ובדקו אותם ביד, וגם שהעוף כולו פתוח כמו ספר, ולא חור, כמו שיש הרבה עופות שיש שם רק, הוציאו את המעיים, יש את זה מכשיר מיוחד, היום הכל מכונה, לפני סעד מוציאה לו את המעיים והוא ממשיך. נשארות הקליות בפנים ונשארים שם, יכול להיות צריבות דם אם יש בעיה ועוד. כן. אמנם לפי ההלכה זה בסדר, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל עובדה שאנחנו פותחים מוצאים בעיות. כן?
מה?
כן.
הרבנות לפי ההלכה, לא לפי
הרבנות,
לפי ההלכה זה
תופס? לא. למה? כיוון שהדברים הללו דברים מצויים, שזה עבר את ה-5%, אז אסור לי לאכול עד שיבדקו את זה.
אז
איך נתם
בזה?
לכן תיזהר מאוד מעוף שפוזרים לך 9 שקל, 12 שקל, 13 שקל, תיזהר. 14 שקל, תיזהר.
מבצע של 9.90.
זה תיזהר, זה ודאי לא בדוק, יכול להיות ששליש מהם טרפות. והשליש השני ספקות, ורק שליש זה טוב. אז תבחר לך איזה שליש. כן, עיקרון, אותו דבר במסך, אותו הדבר, לא פחות ולא יותר. טוב, איפה הגענו? 144.
יגיד אנשי לחקת אחריו בכל מקום שהוא וחולפת שמלון ועיקרות דבר דמי, דבר אומר בו ממוהם השוף ורשי, העיקרו מכל מקום שהוא נולה ונשרת בבשר בו ממוהם השוף היא החדר הגבוה ונראה על השופי ובו משפחו מפני מרית העין שלא יראה את יחד גיל אבל עיקרו שפו שחומן ושם גיל מתארים.
כן, עכשיו זה הלכה נפרדת לגמרי. יש לנו לב מהתורה, על כן לא יוכלו בני ישראל, תגיד לנו, זה אחד הלבים הראשונים בתורה. מצוות פריה ורבייה, מצוות מילה. מיד אחרי זה, שלא לאכול גיד הנשא. זה הלב הראשון בתורה. אז אסור לאכול גיד הנשא. אז מה זה גיד הנשא? זה רק לבהמה. עגל, כבש, גדי, יש את הגיד הנשא. מה עושה? הגמרא אומרת, מחטא טהרה בכל מקום שהוא. למה? גיד הנשא הוא מאוד קשה למי שלא בקיא בזה להוציא אותו, כי הוא מסולסל, הוא לא אחד ארוך. אף פעם גם אי אפשר להוציא אותו שלם, אולי אומן גדול. אני פעם ביקשתי מהמנקר להוציא לי גיד נשא שלם כדי להביא שיעור, היה מאוד קשה, לקח לו הרבה זמן. אמרתי לו, לא רוצה לגזול את הזמן שלך ושל בעל הבית, זה עולה המון כסף כל שעה. גיד הנשא, הוא הולך, איך זה? זה בתוך הקולית של הירך. הוא הולך והוא נכנס שם בתוך העצמות והוא מסתובב, הוא מסוצל, כמו קפיץ כזה. וצריך להוציא אותו כולו. אז זה גיד הנשא, מחטט אחריו בכל מקום שהוא עד שמוציא אותו משם. מה קורה איתו? וחותך שמנו מעיקרו. עכשיו הגמרא שואלת, מה עם השומן של גיד הנשא? האם הוא מותר או אסור? כי יש לו גם שומן. אז אני חותך, אומרת הגמרא, מאיפה שהוא מחובר, וזה מותר. זה אומר רבי מאיר. וזה אומר, גוממו עם השופי. תכף רש"י יסביר לנו מה קרה פה. רש"י אומר, מעיקרו, מכל מקום שהוא נבלע ונשרש בבשר. זאת אומרת, הוא צריך לא להוציא את גיד הנשא, אלא לראות שאם היה לו קליפה שומנית, להוציא את המעטפת השומנית שלו, שנמצאת בתוך הירך. להוציא את זה, זה אסור באכילה. זה העבודה של המנקר. אבל זה רבי מאיר. אבל רבי יהודה אומר, גומו עם השופי, מה החירוש? החדר הגבוה, ונראה על השופי, גוממו משליחו מפני מראית העין, שלא יראה כאוכל גיד. אבל עיקרו, בשורשו של גיד שומן ושל גיד מותרים. זה אומר לא, לא ראינו שהתורה אסרה את השומן של גיד הנשא. התורה אסרה רק את גיד הנשא בלבד, אבל השומן שלו מותר. אז מה כן אני עושה? אני מה שבולט תיקח אותו ותסלק, אבל מה שלא נראה, מה שלא בולט, אין בעיה. ולמה אני אומר לסלק? כדי שאנשים טועים וישבו את זה, יגידו זה גיד הנשא, וזה לא גיד הנשא. למה? כי האמת מעיקר הלכה רק גיד הנשא אסור. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו פה בציור. הנה הוא מראה לך את גיד הנשא וחלק ממנו, אחר כך שומנו של גיד, הנה השומן שעליו, והנה כף הירך, ופה מה קורה? כף הירך מצד שני בהגדלה. זה צריך רק ביד לחטט, זה עבודה קשה. האמת, אחת העבודות הקשות זה מלאכת הניקור, הכי קשה. זה הרבה יותר מהבדיקת הריאות. בדיקת הריאות גם כן, היא לא פשוטה בכלל. זה גם אני לא יודע אם הכבש שאנחנו חושבים לשחוט, זה רק בשביל הכללי. אבל אנחנו נצטרך גם להביא פעם איזה ריאה, ואפילו כמה. כדי ללמוד ולראות איזה בעיות יש בעיות. המון, המון בעיות.
אבל שומן של הגיד מותר היום?
כן, אבל לא. אין לו טעם, אין לו, אין לו
שום.
אין לו טעם, כי הם מורידים את זה. וגם אם הוא לא יוריד, האישה בבית. גם היום אף פעם לא אוכלים ירח שלם עם העצם. הכל כבר פרוס, הכל כבר ארוז, הכל, היו אנשים מפורקים. הכל מפורק, הכל...
ירח שמספק ירד, לא יודעים אם ירד האגיד.
רואים, רואים. אפשר לראות את זה. תדע לך, גם בחלב אמרנו שיש בעיה עם הבעיה, העבודה הכי קשה זה בניקור. זה הדבר הכי שאתה יכול לגלות מה היה ומשאיר עקבות. אף פעם הוא לא יכול לרמות אותך. זאת אומרת, גם אם אני אשלח את זה לארצות הברית לאיזה, ויבוא בן אדם שהוא מכיר מה זה חלב, הוא יפתח את האריזה והוא יוציא את הבשר, הוא ימצא חלב. היה בעבר, היה הרבה תקלות, היום זה נסגר, אז אפשר לדבר. זה במרבק, בקריית מלאכי. שם איפה שהג'יפה השנייה, שם שמו. אז שם בקריית מלאכי, היה שם מרבק, ובאמת היית נוסע אפילו ביום, בעיקר בשעות הערב, הריח היה נורא והיום, בצומת קריית מלאכי, אי אפשר היה לחיות, פרט בימי הקיץ. זה היה נגד החוק. משרד הבריאות, לא יודע מה, איך היה מעלים מים. אז היה שם איזה מישהו, היום הוא כבר זקן, הוא בפנסיה, והוא היה מכשיר, ואחרי זה היו שם, ולמטה, בפירוקים, אחרי זה באים לעשות את הניקור. לא שוב, למה? הניקור נשכח. אני אגיד לך מה קורה. כי מקפידים כולם על הסכינים. זה הסופתח של השחיטה. הסכינים זה סטופ. גם רואים הסכינים, אז יש בדיקת פנים של הריאות. אלה הדברים המרכזיים, אני מדבר. הרי זה גם רואים בדיקת פנים, אז בדיקת חוץ של הריאות. אז מנפחים אותם, אז כל אחד לשיטתו. גם שם יש בעיות, לא שאין בעיות. אבל עדיין אתה עולה עליהם. אחר כך מתחיל הפירוק של כל הבהמות. פירוק לגורמים. משם זה עובר למחלקה. איפה שנמצאים, זהו, המנקרים, וזו מחלקה בפני עצמה. כי אף אחד לא מבין בזה. רק הוא המנקר, או הרב היודע את ההלכה. הוא צריך לדעת מה קורה עם הניקור. ניקור זה סיפור שלם. זה אפילו בצלעות, יש עד הצלע החמישית של מנקר. וכן, אחרי זה, שלא לדבר על החלק האחורי, שכולו. אך יש לנו גם בתוך האיברים הפנימיים שצריך לנקר אותם. כי יש בהם חלב ממש. מה זה לנקר? כל חלב שהוא דאורייתא, הוא צריך להיות בקיא בו ולסלק אותו. וכאן יש לנו בעיה, יש בעיה. לא אגיד לך שאין בעיה, יש. שבוע תפסנו במשחטה מסוימת בצפון, ששמה אפשר לומר לא מנקרים טוב, זה עבור חמור מאוד, זה עבור קרה. זה יותר חמור משחטה. זה יותר חמור מלאכול טרפה.
רואים
את זה
על העצם?
בטח. לא רק על העצם. בקיבה, בשאר החלקים הפנימיים, שהם לוקחים וכאילו משרים אותם, שרבה מקומות, תפסנו אותם, שהם משרים אותם עם החלק. ואני לא רוצה להזכיר שמות של קשרויות נוראות, זה נורא והיום. ואם אין עיניים כוחות, ואין משגיח טוב, לא צריך לראה שמיים או צדיק, או איזה רב גדול עומד בראש הער הזה. וצריך שבפועל שם יהיו אנשים שיהיה אכפת להם, ושלא יפחדו ממנהל העבודה, ולא מהבעלים, ולא זה היום רובם, זה דרוזים וערבים.
מי, המנחים?
לא, הבעלים והמנהלים. אז שלא יפחדו מהם. ואיך הוא יודע לא לפחד ממך? ברגע שאתה אומר לו, אני נוטש, או אני כעת מודיע, לממונים עליי שאני עוצר את זה. אז הוא מתחיל קצת לפחד ממך. אבל כשאתה כאילו שותק, או אתה צועק, ואתה כזה, אתה תמשיך לצעוק. אתה חייב לפעול, להפעיל סנקציות. זה היום, תדעו, מי שלא עומד כמו אריה ומתקוטט, לא שייך. לא בחינם אמרו רבותינו, טוב שפפחים שותפו של עמלק. היום זה לא שותפו, זהו מולידו של עמלק.
הרב, אדם רגיש מקבל, קונה בשר בשר או כפול, יכול לראות דבר כזה?
חלב? כן, אם הוא בקיא בחלב, כן. אני, אז אני אגיד לך, היה סיפור שם בקריית מלאכי, זה סיפור מלפני 5 שנים, היו מגיעים חלקים וכתוב שם הוכשר, הודח ואומלח ונעשה על ידי זה חותמת של הרב הגדול שם, ואחר כך גם נוכר הכל כדת וכהלכה ללא חשש חלק. הגיע לאיזה מפעל של בשר פה בירושלים, אותו יהודי, יהודי כשר וגם ישר, פתח, הוא מבין, כי הוא פעם היה מפרק בהמות, הוא מבין מה זה, זה חלק בכמויות, מה זה? אז הוא מצצל, אומרים לו, לא, זה לא חלב, אתה סתם דבר, אתה לא מבין, אנחנו נראה, נשלח שבוע הבא, נשלח לנו את זה, כל מיני, אתה מבין בשביל זה. הוא מצצל לשאר המפעלים, אומר, כן, זה דבר ידוע, אנחנו מקבלים, מה אכפת לי? אבונו בראשו, פיני ברסו, יענותי תהיה בראשו, מה אכפת לי אני? ואנשים נכשלים. אז בסוף יום אחד אמרתי לאותו אדם בא לשאול אותי, אמרתי לו תשלח מכתב עם העתקים לזה ולזה ולזה. שלח מכתב, מה אנו ברבנות הראשית? הסתבר לנו בתוך כמה חודשים 48 תלונות של חלב דאורייתא, מה עשיתם עם זה? 48 תלונות. זה תלונות שהגיעו. ובוא נגיד שרק 10%, אני מקווה, אני חושב, אולי לפעמים זה רק 1% או 5%, אז פי 10, 480, זאת אומרת זה שיטתי. בסוף כשראו שזה כבר מדברים עליהם בחוץ, אז הגישו לו איזה פיתורים או השעיה, אני יודע שקוראים בזה, 2 חברי כנסת עם סגנים כאלה גדולים ופאות באו לרבנות לדבר, למה אתם מגרשים אותו, זה רב שלנו, רב ותיק, רב צדיק, רב זה, ו...
רב, בגלל זה הסיבה שמגיע בדרך כלל החצי הקדמי של הבהמה, כל הבקר מחול לא מגיע החצי האחורי?
אז בוא אני אגיד לך, כששוחטים כבשים, למשל אנחנו שוחטים כבשים, לא לוקחים את החלק האחורי, לוקחים רק את החלק הקדמי. והחלק האחורי נשאר שם אצל הגויים, הם מה שיעשו וזה יעשו. עכשיו החלק הקדמי הזה, יש שם איזה ניקור שאמרתי לך עד הצלע, אז יש שם, זה הולך באלכסון, מקום חיבור הצלע הולך באלכסון לשם החלב, או מה שנגע בחלב, כל השומן הזה מורידים אותו עם סכינים טובות ובאומנות ככה בדקדוק, וזה עובר הלאה, הולך משם להכשרה, אסור להכשיר את זה עם החלב, הולך משם להכשרה.
החצי האחורי הולך.
כן, בעזרת השם, כשנשחט כבש, נראה לכם.
דרוש קיבל את זה בבית, מצא. אם הוא היה דרשו את זה כבר עם החלב, הוא לא יכול לחתוך את זה ולאכול?
לא, זה הוכשר כבר.
אז מה? עושים שלא רואה את החלב?
המלח. המלח נשאר את הכל יחד.
ואז הוא נכנס לתוך הבשר, החלב?
בעיה.
כן? ומי יחתוך חלק מהבשר, סנטים?
קרט, איסורו קרט, מי רוצה לגוע בדבר שהוא קרט? איי איי איי, כמו אוכל ביום הכיפורים, לא פשוט. כן?
הרב, מנקים זה שייכים באותו צוות של הוכשר או שזה של המקום?
לא, 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 זה כי זה, ללמוד ניקור זה לוקח כמעט 2 שנים עד שהוא מנקר מוסמך ועצמאי, אפילו פלוס, ושישה חודשים הוא יכול ללמוד את כל החומר, אבל עדיין באופן מעשי, כמובן שזה מורכב עם מאות חלקים, אני לא מגזים, מאות חלקים, מאות מקומות בבהמה, הוא צריך שם לנקר. פעם היו מנקרים, אם אתה זוכר, אני לא יודע, זה היה באמריקה, בחנויות האגליזים עצמם. אז היית רואה ביום שאחרי, או ביום של שחיטה, הוא אומר, תעשה לי טובה, אל תבוא לי היום, אין לי כוח, כי הוא טרוד. יש לו מנקר או 2 עומדים שם, עם סכינים, וכל הזמן הם משחיזים אותם וחותכים, חותכים, חותכים. ואנשים מיוחדים שהיו יושבים מנקים, אחר כך התברר שהגיעו לבתים המון זה עם חלב, אז הרבנות בירושלים עצרה את הכל, אין עיכוב באיטליס. היום באיטליס אין לו תנאים לנקה, גם אם הוא ירצה. הוא מקבל הכל ארוז עם צלופן וניילונים והכל כמו שצריך. יש ניילון אחד. אתמול הייתה לי שאלה, גבי נקניקיות, שאוכלים את הניילון, והניילון מגיע מהולנד, בשביל שלא יעבדו קשה. אז מראש עוטפים את הכל בניילון, אתה מכניס את הבשר, את הזה עם הניילון, לתנור, לשיר, והניילון אתה אוכל אותו. אתמול הייתה לי את השאלה הזאת. תוצרת הולנד.
יש שימוש בחרב
הזה, ודאי, בתעשייה הוא מצוין, סבונים, אתה יכול לעשות סבונים, אתה יכול לעשות מזה נרות, אתה יכול לעשות המון דברים, המון דברים.
נרות
הרב? בזמנם היו משתמשים נרות של חרב, ליל שבת אסור, ולא בחרב, אחד קרה ולא בחרב נחום, שאל למה, מה עשה נחום? אמרו לא, ולא בפרשת בשלח, ולא נחו אלוהים דרך ארץ פלשתים, נחום לא נתן שיעברו, אמר, עכשיו הבנתי למה נחום אסור לאכול את החלב שלו, אסור להשתמד, להדליק החלב שלו.
הרב, אז מה הצוות של ההכשר? רק יש
החפים? לא, לא, צוות של ההכשר זה כולל הכל, סליחה. למשל עכשיו שנושא מחוץ לארץ, אז זה צוות בין 12 ל-14 איש, שזה כולל ראש צוות, וממלא מקומו, ומשגיח ראשי ועוד משגיח שני, ואחר כך בודק פנים, בודק חוץ, מעמיד סכינים, ואחר כך בודק של בודק פנים חוץ, זה אמרתי רק הריאות, אחר כך שאר הבודקים, אחר כך מכשירים, וגם מנקרים, מנקרים לפחות שניים, ודאי, אחרת מה אתה עושה? כן. אבל שוב, המנקרים זה הבעיה רק תהיה בסוגים של חלקי אחוריים. זה יכול להיות, למשל, בכבשים זה בעיה בהחלט, עם פרט עם הליה שלה, שם יש על זה מעטפת של חלק, צריך להוריד אותה, ובבשר שמונה, אבל בשר שמונה אתה רואה אותו, הוא נקי. אף פעם לא יכול להגיע לסופר או לחנות בשר שמונה עם חלק, אין לו אפילו שומן. אין בו. אז בשאר הבשרים מה כן יש? אני לא בקיא בחלקים של הבשרים, של האחורה, יכול להיות. איברי פנים כן, משל המרוקאים אוכלים טחול ממולא, לוקחים את הטחול, ממלאים אותו בשר טחון, שקדים, אגוזים, צימוקים ועוד כל מיני עניינים, ומקפיאים את זה ופורסים, בא להם אורח חשוב, הוא אוכל פרוסה של טחול, שזה עם המילוי שלו, טעים, משובח שבמשובחים. עכשיו הטחול הזה צריך ניקו, לא יודע לנקר, זה בעיה, הוא ארוך, זה צינור ארוך כזה, וצריך לנקות אותו. זה לוקח איזה חצי שעה לפחות, ומנקב מומחה. אז הרבה פעמים הוא כאילו מנקר לך ושולח, יאללה, מה שיהיה יהיה, ונתפס הטחול, הגיע לאיזה, זה מצוי בטרי, בשר טרי פה בארץ, יש המון בעיות, אם אין השגחה כמו שצריך, כל יום יש תלונות, פתאום מגיע לאיזה איקליז באיזה מקום, באיזה עיר, ברעננה, בראשון, ושם הרו מכיר, הוא צלצל, אומר אדוני, אני קיבלתי טחול עם זהו, עם חלק. וכן הוא קיבל איברי פנים לא מוכשרים לפעמים, שלחו לו את זה, איך, מה קורה? המשגיח חותם על התעודה, על בשר, מה עושה הבעל העסק? הוא רוצה להרוויח, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה טחול, אני רוצה זה, אני רוצה זה, יש לי הזמנות. מכניס בתוך התעודה הזאת את זה. כשהמשגיח פיקח, או רבנו, או בנץ טוב, זה ככה הם עושים, רק ורק באדום, יש לה חותמת אדומה, רק החלקי חוץ, ללא חלקי פנים. וגם זה, והוא טועה. אז הוא מתלונן, אומר לו, כתבתי לך באדום עם חותמת וחתימה, שללא חלקי פנים. לא שלחנו חלקי פנים. זה, אתה יש לך בעיה עם הבוזייף עליך.
מי אם זה יהיה?
מי לא מזייף? כן. ראה?
מה אתה אומר שלא יכולים להגיד אנשים?
גזירת הכתוב. כי נגע בכף ירך יעקב. להאה וקוע עמו. כן. הדברה אומרת, האוכל גיד הנשא, כאילו אוכל בתשעה באב.
הרב, איך
מתגיד
בין שומן
ל... תלמד, אתה תימני ושואל אותי, אני הייתי צריך לשאול אותך. גברים, מי שבקיא בבשר רואה את זה בעיניים. החלב הוא לבן, השומן הוא צהוב. החלב נקלף, השומן לא נקלף, הוא נדבק, נשרח בבשר. אבל החלב יוצא. גם זה יש חלב שהוא זה. תותב, כך אומרת הגמרא בחולין. תותב, הוא שוכב, יושב על ה... זה כמו קליפה כזו, ונקלף, מה עוד? זה מה שטוב אצלו, הוא לא משאיר זנבות. שומן כן משאיר זנבות. כן. חבוד.
גמרא, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, לא אסרה תורה אלא נוקנות שבו. וברש"י כנותנות גידים דקים ההולכים באורך הירך מתחת הבשר מגיד החיצון לגיד הפנימי.
כן, אז עדיין מדובר על גיד הנשא. אנחנו עדיין בסוגיה של גיד הנשא. באה הגמרא ואומרת, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, לא אסרה תורה אלא כנוקנות שבו. נוקנות זה הגידים שיוצאים ממנו. והנה כאן הוא צייר לך כל כך יפה, תאמין לי במציאות זה לא ככה, את הכנוקנות של גיד הנשא. ממש זה זקן של ראש ממשלת סין. ראית? כן. וברש"י כנוקנות גידים דקים ההולכים באורך הירך מתחת הבשר באורך הירך. אתה רואה את הירך? מה שקוראים היום שוק בטעות, זה הירך. איפה הוא הולך? באורך הירך מתחת הבשר לגיד החיצון לגיד הפנימי. הנה הוא יורד עד למטה, תסתכל עד איפה שלבן, האור הלבן של הרגל, שם יש צומת. אז הגיד הזה הוא מגיע עד לשם, הוא מתארך עד לשם. את כל זה היה במנקר להוציא. וזה רק לבהמה. זהו, בעופות מזל שאין לנו, אם היה את זה בעופות, היה כל עוף 40 שקל. נמצאו לזה גם כן מכונות. היום הכל יש מכונות. הגרמנים, הכל בזה, עושה לך מכונה. היום המציאו כעת יש משחטה חדשה, אמרת לך זה על 400, זה הכל מכונות, הביאו מגרמניה הכל בהזמנה. המכונה עושה את הכל, לא צריך ענפים. אז היא, אחרי שמורידים את האוף, היא מורידה את הרגליים, את הראשים, היא אחר כך פותחת, היא מפרקת אותו לגורמים, היא מוציאה את כל מה שצריך להוציא, והיא מוציאה את הריאות, ונשאר לך רק לראות. אבל שוב, אין מגע יד אדם שם, זו הבעיה. אנחנו רוצים לבדוק את צומת הגידים. צומת הגידים לא פתרו את הבעיה. אם את זה היו פותרים, גם כן היו ממציאים איזו שלוחה מהמכונה חותכת, ועוד למישהו מותח את זה, והכל אתה רואה. היום אתה יכול לשבת אפילו בחדר בקרה. אני בכל אלה ישבתי בחדרי בקרה. הכל סטרילי שם. חדר בקרה אתה יושב, יש לך מסכים, איזה שישה, שבעה מסכים של ה... אתה רואה את השחיטה, אתה רואה בדיוק מה השוחט עשה, יותר טוב ממה שהוא ראה, ואתה רואה בדיוק מה יש בעוף, ואתה רואה את המהירות, כמה היא, הוא רושם לך את המהירות כל רגע, עם המהירות מוגברת בהתאם, הכל אתה יכול לשבת. זאת אומרת, המשגיח לפעמים לא, זה הוא יכול לשבת לו בחדר ולראות.
קשור
לגבוה
שם?
אה? קשור לגבוה
זה?
זה בדרך כלל עשו בגלל המהירות הזאת, שמעת לך, זה 60 פלוס. זה הייתי בחדר בקרה, שמקום ששוחטים 150 בדקה בשני ניילון. אחד זה 68 היה, והשאר זה 52. ואחד זה 160. לא, יוצא פחות. לא, היה 1.80, סליחה. 68 והוא 80 פלוס. כן. אני אגיד לך. כן, צדי בית. 146.
חוטים שבחלב אסורים, ואין חייבים עליהם. בראשי, גדון פוגדי הצפלים, גם בחלב שער הכרב יש חוטים נקים.
עכשיו גמרנו עם צומת הגידים, עם גיד הנשא. מדבר כעת על החלב. החלב יש לו חוטים שיוצאים ממנו בשוליים. חוטים שבחלב אסורים, אבל ואין חייבים עליהם, זאת אומרת זה לא קראת. חלב עצמו זה איסורו קראת. אכל כזית חלב שמצילנו, עבר קראת. חייב קראת. אבל החוטין עבר לב, אבל קראת אין לו, זה החוטין של החלב. ראשי, כגון חוטי הכסלים. איפה יש חוטין בכלב? בחלב? אין לנו ביריחיים, בכל שאר המקומות. אין. אז הוא אומר, כן. בכסלים, מה זה הכסלים? זה הכרס וכל מה שיש בפנים, המעיים, עליהם, יש חוטין. וגם בחלב שעל הכרב, יש חוטים דקים. אז כאן בתמונה הוא מראה לך בדיוק את החוטים הדקים, איך הם נמצאים, ממש דקים. תראה שם באדום, יותר שמאלה, אתה רואה את החוט ממש, על הרקע האדום. זה יקרא חוט של חלב. זה נקרא חוט של חלב, ואלה אסורים, אבל לא חייב עליהם כמו החלב עצמו. אז זה כאן, הוא מראה לך את המעיים אחרי שהוציאו את החלב. הוציאו את החלב ונשארו החוטים על ה... גם אותם הוא צריך לנקר, כי הם אסורים באכילה. אבל לא חייבים עליהם, כוונה אין איסורו, איסור כזה.
החוט שהוא מחזיק אותו באצבעות הידיים כאן...
אתה רואה באצבעות? כן, כן, זה האצבע. אני לא ראיתי טוב. אמרתי על הרקע האדום, זה האצבע שלו, נכון?
נכון, רק זה החוט עכשיו.
יפה, יפה. לא, לא רק זה, יש עוד כאלה.
כן, לא, הכוונה רק הדקים, כי
העבים יותר הם... לא, העבים זה המעיים.
זה המעיים, כן.
זה המעיים. כול החיים טובים, השם יזור עליכם ועלינו גזרות טובות, וכל מיני מטב, שבת, שלום וברכה.